טוב, חברים, ערב טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה היום רביעי ליוני 24, יום שלישי, שעה עכשיו 6:04 דקות.
אפשר לטוב שאנחנו משתתפים.
כן, כן, אני אומר. ומי שירצה, אם ככה להוסיף, אז זה. אני רק אומר מראש, יש לנו כמה וכמה סעיפים על סדר היום. יש לנו עוד גם סדרה של אירועים אחר כך, כולל הסעודה כמובן לזכרו של שלמה אברהם, שתכף אני כמובן אגיד כמה מילים. אז ככה בואו נהיה עניינים ותמציתיים ונתקדם בקצב שצריך. אז קודם כל כמובן שכל שולחן המועצה אנחנו משתתפים בצערה הגדול של ליאת ראש העיר על מותו של אביה שלמה אברהם. אני מניח פה שרובכם כולכם מכירים את שלמה ברמה כזו או אחרת, אבל שלמה אברהם היה חבר מועצת עיר במשך 25 שנה בעירייה, בחלק מהתקופה גם היה סגן ראש העיר של תמיר ראש העיר. שלמה היה ידיד אישי שלי וגם של הרבה מהנוכחים שנמצאים כאן. באמת איש משכבו ומעלה, איש אוהב אנשים, שתמיד היה אפשר לדבר איתו. אני זוכר את עצמי בגיל מאוד מאוד צעיר במועצה, נעזר בו לא פעם, והרבה מאוד שיחות היו לנו במשך השנים. ובאמת גם אני, ואני מניח שכולנו הצטערנו לשמוע על לכתו, אבל אנחנו משתתפים בצער המשפחה ומאחלים שמעכשיו יהיו רק שמחות ובשורות טובות לכולם. אם מישהו רוצה להוסיף מילה,
אני רוצה לשלומו. אוקיי.
אוקיי. נתחיל בסעיף הראשון, עדכוני ראש העיר. אני רק אומר ככה בכוכבית, כדי לשחרר את יואל, הוא ביקש ממני בקשה אישית שנקדים את סעיף 9 לסעיף, לאחרי התמונה ראש העיר, ואז נוכל לשחרר אותו, בסדר? מקובל על כולם? יופי. אז התמונה ראש העיר. למרות השגרה שאנחנו נמצאים בה, חשוב לי להגיד שאנחנו כל הזמן נמצאים עם יד על הדופק למקרה שבו נידרש להגיב להרחבת הלחימה בצפון. יש לכך המון משמעויות, ובשבוע שעבר נפגשנו מפקד המחוז חי רוקח כדי לאשר את התוכניות שלנו בעירייה כחלק מאותה הערכות. את השבועות האחרונים ניצלנו בין השאר כדי להשלים את ההצטיידות בציוד חירום שנדרש, השלמת התקשרויות לטובת חירום, המשך הכשרות לצוות צער, המשך תחזוקה של המקלטים הציבוריים ועוד. זו הזדמנות להודות לכל מי שלוקח חלק בהיערכות שמתקיימת בהובלת מנכ"ל העירייה גיל ממון, מנהל אגף הביטחון והחירום כפיר אדרי והיקל"ר גיל טייכמן. נקווה שלא נזדקק. קיימנו בחודש האחרון את כל אירועי העצמאות, יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות. האירועים התקיימו בסימן תקומה והיו מוצלחים ומכבדים מאוד. מטבע הדברים באירועים מהסוג הזה נדרשים תיאומים רבים ומדובר בהפקה מורכבת, ולכן אני מנצלת בשם ליאת את הבמה הזו כדי להודות לחנה פיזואת יוסף, מנהלת אגף התרבות והאירועים, לצוות שעבד איתה, לעובדי אגף תנופה, אגף הביטחון והחירום והשיטור העירוני, הפיקוח, המחלקה לעסקים ולכל מי שטרח לטובת הצלחת האירועים. יישר כוח. בשבוע שעבר קיימנו את שבוע הספורט לנשים, אירוע שכבר הפך למסורת בעיר. במהלך השבוע שהתקיים בהובלת מחלקת הספורט בנפגשים בראשות דייגו לוינסון, התקיימו שלל פעילויות, אימוני ספורט וגם טורניר מאמנת. נשים רבות מהעיר לקחו חלק באירועים, יישר כוח על הארגון. עד כאן העדכונים. אנחנו נתחיל עם הסעיף שמופיע אצלנו בתשע, אישור רחוב עובדיה יוסף. אני רק אגיד בכמה מילים. בישיבה שעברה אישרנו רחובות נוספים, אבל אנחנו צריכים לטובת השלמת הרחוב, זה במקום הסוכנות היהודית דרך אגב מה שהיה פעם, לטובת משרד הפנים, ווייז, כל הדברים האלה, אנחנו צריכים את האישור במועצה, בסדר? זה משהו שכבר אושר, אנחנו מאשררים את השם הזה. מי בעד? מי נגד? פה אחד. יואל, תודה, אתה יכול ללכת.
בבקשה, בואו, עולי גרדון, אנחנו גם כן החלפנו. עולי גרדון החלפנו לשם אחר, אתה זוכר שהייתי יושבת פה, ועדיין אין שם את השלט.
לא, היא מדברת על הרחוב...
טוב, תבדקו את זה. יואל זמין, אפשר יהיה לבדוק את זה.
איך?
חברים, הסעיף השני... נמשיך לפי הסדר היום של הזה, על תשע נדלג בסוף. הסעיף השני, הסדר היום זה עדכון חברי ועדות. יש לנו פה שינוי אחד, משה פנה לליאת אליי כחבר ועדה לבניין עיר, אמר שעקב העומס והקשיים, גם כיושב ראש מפגשים וגם בקריירה האישית שלו, מה שנקרא, נבצר ממנו ממלא את התפקיד. אז אתה רוצה להגיד מילה? אוקיי.
כן, האמת שנבחרתי להיות חבר בוועדה לתכנון ובניית עיר, אבל בגלל מצב המלחמה והעבודה האישית שלי לצידו של שר האנרגיה והתשתיות, לא, תכף אני אגע גם בוועדות שאני חבר בהן, אבל העבודה לצידו של שר האנרגיה והתשתיות, אז פניתי באמת לממלא מקום ראש העיר ולראש העיר בבקשה כך לרדת מהוועדה, ורציתי להודות לכם ככה אני אוכל להתמקד במתנס ובנפגשים.
אז קודם כל אני מודה למשה על השירות שהוא נתן, כי היו שבעה או שתיים שכן היית, אוקיי. אנחנו רוצים לעשות חילופי גברי בין משה לבין שלמה זלמן סיונוב, ששלמה זלמן סיונוב יחליף את משה פטל, בסדר? מי בעד? מי נגד? פה אחד. אוקיי, אז ההחלפה בוצעה. לא, לא, זה עכשיו החילופים. אוקיי. עדיין הוא שכבר הוא גם
לא. לא, ועדת מכרזים אני נמצא בה.
אוקיי, טוב.
ועדת מכרזים אני נמצא.
טוב. אוקיי, נסדר את זה.
אז צריך לסדר.
טוב. הסעיף השלישי, מדיניות הצטרפות העירייה כמגישה תוכנית לתוכנית פינוי בינוי באור יהודה. אוקיי? אני אגיד בפתיח קצר, ואז אני אתן לגל להציג את הנושא. בתוכניות של פינוי בינוי, העירייה יכולה להצטרף לתוכנית כמגישת התוכנית, או שלא להצטרף לתוכנית. נכון להיום, לפעמים אנחנו מצטרפים, לפעמים לא, אחרי הרבה מאוד שיקול דעת ותבחינים מקצועיים. אנחנו רוצים לעשות סדר בעולם הזה, ושלא כל אחד יבוא וידרוש מאיתנו בואו כעירייה ותצטרפו אלינו כמגישת תוכנית, כי יש לזה גם יתרונות. אז גל, תציג בבקשה את המסמך של המדיניות.
עינת, תציג ראש המנהלת.
עינת, יפתח אל, ראש מנהלת התחדשות עירונית, כן.
אז קודם כל נעים מאוד, זאת הישיבה הראשונה שלי איתכם, אז אני נכנסתי בינואר האחרון, ובאמת אחד מהדברים הראשונים שרצינו להתייחס אליהם זה, כמו שאופר אמר, עדכון הנוהל שקיים משנת 2018 ביחס להצטרפות עירייה כמגישה תוכנית. בגדול בפינוי בינוי יש שתי אופציות, או מסלולי רשויות שבהם בעצם המדינה היא היזם, כמו שאנחנו מכירים באור יהודה מהדרומיות או המלבן, ובעצם רוב תוכניות פינוי בינוי באור יהודה הם במסלולי יזמים, שיש יזם שמוביל אותם. ושם יש מקרים, כמו שאופר אמר, שאנחנו מתבקשים על ידי היזם להצטרף כמגישי תוכנית. ופה לקחנו את הנוהל הקיים שאושר בישיבת המועצה ב-2018 ועשינו לו מעט התאמות. אני אגיד מה לדעתי השינוי המהותי. לקחנו את העניין של בחינת תנאי סף של חתימות והסכמה בשטח. אני אפתח רגע סוגריים. רגע יוצאת מהצטרפות העירייה באופן כללי, יזם בשביל להתקדם עם המנהלת ועם אגף הנדסה, צריך להוכיח 51% חתימות בכל בניין ו-61% בתוך כל הקו הכחול. בעצם הקו הכחול, כלומר שטח התוכנית. אנחנו בעצם לקחנו את הדבר הזה, שהוא סוג של הבייסיק במסלולי יזמים, ופשוט שמנו אותו כתנאי סף. זה בעצם ההבדל המשמעותי, למה? בעצם כי אנחנו רוצים לדעת כעירייה שגם כשאנחנו נגשים כמגישי, מצטרפים כמגישי התוכנית, אנחנו יודעים להגיד מה התושבים שלנו רוצים שיקרה באותו מתחם התחדשות עירונית, ואנחנו כמובן כעירייה נותנים דגש לקידום ההסכמות בשטח. אז אם אתם תסתכלו ב-4.1 הפכנו את אחוזי החתימות לתנאי סל, זה הדבר המרכזי. יחד עם זאת השארנו גם שיקול דעת לעירייה, כי לפעמים יש מצבים שאולי אין 51% בכל בניין, או שאין 61% בכל שטח התוכנית. ופירטנו שלושה תנאים, שבהם גם אם אין לנו את אחוז החתימות, אין ליזם את אחוז החתימות הנדרש, אנחנו נוכל לשקול כעירייה להצטרף בשלושה מקרים. אחד, אם יש חוות דעת של מנהלת להתחדשות עירונית, שיש בשטח רצון לקדם פינוי-בינוי, אבל לא ספציפית עם יזם כזה או אחר שפועל בשטח, ומבחינתנו זה בסדר, אנחנו לא באים לקדם אף יזם. התנאי השני או הקריטריון השני זה באם הוועדה המחוזית החליטה להרחיב קו כחול קיים, בסדר? יש פה תוכניות מאוד ותיקות, מ-2016-2017. ואם הוועדה החליטה להרחיב את הקו הכחול, ובעצם עכשיו בתוך הקו הכחול החדש יש בניינים חדשים בתוך התהליך, גם שם, ככל שאנחנו נראה שאותם בניינים, שוב, מעוניינים בקידום של פינוי-בינוי, אבל צריכים לשבת עם, לבחור לעשות נציגות, לבחור עורך דין, לבחור יזם. זה תהליך שאני מכירה, מניחה שכולכם יודעים שלוקח זמן. והקריטריון השלישי הוא איזושהי חוות דעת של המנהלת שהתבצע הליך תקין. ככל שהיזם פועל בשטח לפי נועל גם של העירייה, כן? נועל יזמים והנועל החברתי. אלה בעצם שלוש הקריטריונים שבהם אנחנו משאירים את שיקול הדעת לעירייה להצטרף כמגישי תוכנית, על אף שהחתימות עוד בתהליך.
זה משהו שקיים גם במקומות אחרים?
וזה הרבה
סיב. אנחנו מיישרים את עצמנו
לגמרי,
אני רוצה לומר פה להפגיש את סעיף 7 בתוך הדבר הזה, אוקיי? שמובהר בזאת כי עירייה שומרת לעצמה את שיקול הדעת שלא להצטרף לתוכנית ולבחון כל מקרה לגופו, וזאת אף אם יתמלאו כלל התנאים האמורים בנוהל זה. זאת אומרת, זה משאיר את הכוח תמיד 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 בידי העירייה להחליט האם מצטרפים לתוכנית או לא, גם אם יתמלאו תנאים, בסדר? כי בדרך כלל כשמתמלאים התנאים אז סביר להניח שזה יקרה, אבל עדיין אנחנו לא יודעים מה מנבא העתיד ואיזה מקרים אנחנו נדרש להם, אז אנחנו משאירים גם את שיקול הדעת, ולכן סעיף 7 בא פה כדי לתחום את כל העניין הזה ולהבהיר ששיקול הדעת הבלעדי הוא של העירייה.
העירייה
כשנכנסת,
היא
קובעת? לא, היא לא קובעת, אבל היא הופכת להיות חלק מהקובעים.
היזם הוא מחפש להרוויח. העירייה רוצה לעזור לתושבים, מה
יעשה? נכון, אבל כשהעירייה מצטרפת, יש שלל סיבות, אוקיי? אחת מהן היא למשל שקיימים שטחי ציבור מאוד גדולים בתוכנית, ולנו יש אינטרס, יש בתי ספר, יש גינות, יש פארקים.
אבל זה לא בגלל זה, זה בגלל שטחי הציבור. זה הרבה פעמים הסיבה המרכזית שבה אנחנו נשקול להצטרף, זה אם יש, או אמנם יש בנייני מגורים מן הסתם בתוך אותו קו כחול, ויש גם הרבה שטחי ציבור.
יכולים להיות 30-40% מהשטח של כל התוכנית שהם של העירייה, אז אנחנו לא רוצים להיות מחוץ לסיפור הזה, אנחנו רוצים להיות בפנים ולהשפיע כמגישים.
ולמה לא להיות מדיניות שכל יזם שנכנס פה עירייה תשתף איתם?
לא, צריך לעמוד בקריטריונים שאמרנו, צריך שיהיה אחוז חתימות. יש פה כמה קריטריונים, צריך שיהיה אחוז חתימות של הדיירים, מה הקריטריונים שהיו
בנושא חתימות? בוריס, אני אענה לך. יש מקומות שנקראים, יש מסלול שנקרא מסלול רשויות. באם המדינה, ביחד עם העירייה, רואה חשיבות מיוחדת לקידום עצמאי שלה בתוכנית פינוי-בינוי, בסדר? פה אצלנו באור יהודה קל לדבר על הדרומיות, כי זו דוגמה טובה שאנחנו מבינים שאולי הצטרפות המדינה והעירייה לא היינו יכולים, סתם יזם לא היה יכול לבוא ולקדם של תוכנית בגלל מגבלות שחלות על השטח. אז במקרים כאלה יש מסלול רשויות, המדינה היא היזם, אנחנו איתה, זה סיפור אחד. הדיפולט הוא, המקרה רגיל על פי רוב הוא שיש מסלולי יזמים ואנחנו לא רוצים לערבב שמחה ושמחה, בסדר? יש לנו באופן עקרוני שני מסלולים ואנחנו מעדיפים להישאר עם אחד מהם. באם יש מקרים כמו שטחי ציבור מרובים או כמו מקרים נוספים שבהם למרות שהמסלול הוא מסלול יזמי וכביכול אנחנו רק הרגולטור, כן? אנחנו לא מצטרפים, אז בדיוק בשביל המקרים הייחודיים האלה ובשביל להצליח לקדם את התוכניות במקרים האלה נשקול. אנחנו לא יכולים ולא רוצים להיות שותפים של כל יזם בכל תוכנית, בסדר? כאילו זה...
אני רק אוסיף נקודה קצרה. חשוב להבין שברגע שעירייה או רשות מקומית נכנסת בתור מצטרפת, בתור מגישת תוכנית, השלב הבא כשזה יידון בערכאה הגבוהה יותר, בעצם זה יהיה מחוז או ותמ"ל, אומר שבעצם אין משקל אחוז החתימות של בעלי הנכסים בתוכנית, ובגלל זה מסמך המדיניות שמוצג פה, שהוא באמת עדכון לנתונים משנת 2018, מדובר גם כן על אחוז חתימות. אנחנו לא רוצים, באורית לשאלתך, להיכנס מגיש תוכנית בכל תוכנית, ואז לנטרל או להתעלם מאחוזי ההחתמות הקיימים בשטח. אנחנו כן, כמו שמצוין במסמך, שיש שיקול דעת נוסף בסעיפים 6.1, 2 ו-3, מה קורה במידה ואין עדיין את אותו תנאי סף של אחוז החתימות. אנחנו כן רואים לנגד עינינו את השמירה, האינטרס של התושבים. אנחנו לא רוצים להתעלם מהנוכחות החשובה שלהם בדבר הזה. בגלל זה נדרש העדכון.
אוקיי, חברים. אני עובר להצבעה. מי בעד אישור מסמך המדיניות של הצטרפות עירייה כמגישה תוכנית לפינוי בינוי? מי נגד? פה אחד. אוקיי, אנחנו עוברים לסעיף הבא שהוא קשור לעניין הזה, וזה הצטרפות הרשות המקומית כמגישה לתוכנית במתחם הכיכר. אז גל, אתה מציג, ובוא תראה לנו שהם עומדים בקריטריונים שקבענו עכשיו.
אנחנו מדברים על תוכנית הכיכר. אני אראה לכם מה הסמן שלי בעכבר. יש פה מישהו ניגוד עניינים? אנחנו מדברים על המתחם הזה.
תגיד את הרחובות, זה
יוסף חיים,
יוסף חיים, שלוות.
צפריר, כן, מה שנקרא. זה האזור הזה פה. זה שלושה בנייני מגורים. יש פה מישהו בניגוד עניינים?
זה מישהו שגר שם או שאחד מהקרובים הישירים שלו גר שם? אם זה בן, בת, עם האבא.
אחים.
אחים זה בארנונה. אוקיי, בסדר. אז תרשמו מלכה.
כן, אני...
ספיר הצער בשל חשש לניגוד עניינים.
לא,
זה לא, זה חשש. יוגב, למה אתה? גם? אוקיי, אז גם יוגב. אוקיי, כן.
לא יוסף חיים עצמו.
לא יוסף חיים עצמו, זה המלבן יוסף חיים עצמו. בין יוסף חיים לאלעזר זה המלבן.
איפה שבתרס זה בין יש חיים אימון?
זה בית
בית בית בית
שם. כן. אז זה הרחוב הזה?
כן, זה הרחוב הזה.
הבת שלי גרה שם, גם כן ניגוד אינטרסים?
כן, חשש. לא, אם לא בתחום הצד השני.
אם זה לא בתחום הזה, בסדר. טוב, גל, הלאה, קדימה. בסדר, בוריס, זה בצד השני, זה בסדר.
אז אנחנו מדברים על שלושת המבנה מגורים האלה, שזה תחום התוכנית. אני עכשיו רגע אראה לכם תסריט. של המצב המאושר היום בשטח, ככה זה נראה בעצם. 164, 198 ו-165 הם מגרשים בייעוד של מגורים. 169 זאת חלקה שהיא בבעלות ציבורית, היא דרך מוצעת. יש פה עוד חלקה 167 שהיא שטח ציבורי פתוח, ועוד מעבר הולכי רגל. זה מה שקיים היום. הקו הכחול אפשר לראות, זה גבול התוכנית המבוקשת. כן נגיד שזו תוכנית שנתונה בעירייה כבר מספר שנים, וכעת אנחנו נדרשים לשקול את הצטרפות עירייה כמגיש תוכנית בגלל כמות השטחים הציבוריים הנרחבת בתוכנית. אני כן גם אציין שמבחינת אחוזי החתימות, אז ממוצע אחוזי החתימות, ושוב אנחנו מדברים על תב"ע, עומד על 85% מכלל המתחם, כאשר
בניין אחד... שזה אחוז גבוה.
הרבה מעל תנאי הסף.
לא מעל תנאי הסף, גם הרבה מעל הממוצע בפרויקטים.
כאשר אחוז החתימות הנמוך ביותר זה בניין שעומד על 75%, הבא אחריו 87%, והגבוה ביותר עומד על 93%, זה אחוזים מאוד מאוד גבוהים. וזה התסריט מצב הממוצע. אנחנו לא כרגע מדברים על התכנות, כי חשוב להבין, הדיון כרגע הוא לא על אישור התוכנית. מסמכי התוכנית עדיין נמצאים בהכנה, וכשהם יהיו מוכנים, הם יובאו לדיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה בשביל לאשר אותה. אנחנו כרגע מביאים לשקול בפניכם את נושא הצטרפות העירייה כמגיש התוכנית. ולמעשה מדובר על תוכנית של פינוי-בינוי של 48 יחידות דיור קיימות, שבמצב יוצא יהיו כ-222 יחידות דיור, כמובן שזה תלוי עמידה בתקנים שמיים שיבדקו, שאנחנו נבדוק את מסמכי התוכנית. שטח התוכנית עולה כ-6.36 דונם, שמתוכם יש 2.8 דונם בבעלות ציבורית במצב הנכנס, ובמצב היוצא אנחנו בעצם משפרים את אחוז השטחים הציבוריים ומוסיפים לו כדונם, וזה יעמוד כ-3.64 דונם. התוכנית מייצרת תועלות ציבוריות, חידוש המרקם הפיזי, יצירת שטחים פתוחים אפקטיביים, כיכר עירוני והרחבת זכות הדרך, ולמעשה בגלל כמות השטחים הציבוריים אנחנו מבקשים להביא בפניכם את נושא עניין הצטרפות
העירייה. רק כדי להבין כמה זה בנייה, תוספת בנייה לגובה?
אנחנו מדברים על בנייה שתעלה לגובה, נכון. אני כן אומר שכמה קומות וצורת הבינוי המדויקת, כל זה נמצא עדיין בהכנה, אבל הוא לא יוכל להיכנס לוועדה המקומית לפני ש... נעמוד באותו תנאי להצטרף כמגיש התוכנית. בגלל
ריבוי השטחים הציבוריים.
בעקבות השטחים הציבוריים, לפי החוק והתקנות החדשות שהותקנו לאחרונה, גם תוכנית שבה יש ריבוי שטחים ציבוריים, זאת אומרת, צריך גם אחיזה מבחינת החתימות וגם אחיזה מבחינת השטח. ובגלל שהיום יש לעירייה שטחים ציבוריים נרחבים בתוכנית, אז אומנם העירייה לא נדרשת לחתום כבעלי דירה, אבל היא כן מחזיקה קרקע משמעותית בתוכנית. אנחנו יכולים לראות, זה וזה שווים בעצם 2.8 דונם, זה כמעט שליש משטח התוכנית, זה המון.
לא, הוא בעצם שאל אותך בהתייחס למסמך המדיניות שאישרנו ב...
כן, זה גם כתוב בהמלצה שזה עומד בקריטריונים א' ב' ג'.
אנחנו מסתמכים על מסמך המדיניות שממש דיברנו עליו לאחרונה, כאשר שוב כל מסמכי התוכנית, התקנון, אופן הבינוי והכל, הכל ייבחן בוועדה המקומית שהיא...
זאת אומרת, זה שלב המתאים שאנחנו עכשיו שולח להיות לתוכנית
מסוימת. נכון, כל תוכנית בעצם, אם היא תידרש יצטרפו דירה כמגיש תוכנית, יהיה שלב מקדים, מועצת העיר תבחן האם להצטרף או לא, ושלב הבא אחר כך יהיה כשמסמכי התוכנית יהיו מוכנים לקיים על זה דיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.
ועוד פעם, אם אנחנו לא ניסה למישהו אחר להיכנס?
לא, אין מישהו אחר. בגלל כמות השטחים הציבוריים...
לא, השטחים הציבוריים בעל הבית שלהם זה רק העירייה. זאת אומרת, אף אחד אחר לא יכול להיכנס בנעליים האלו. יש את בעלי הבניינים, הם בעלי הבתים.
לא היום, מודעות, 10 שנים, 10 שנים, עוד מעט, פינוי בינוי. וזה יזרז משהו, כי אנחנו ניכנס.
אם הם נכנסים, אם העירייה נכנסת כמגישה, זה רק יכול לקדם. זה בטח לא יעכב.
מי הזה היזם היזם זה שקוף ההשקעות, ונכנסים בעם. אני כן אגיד שהתקנה על ההצטרפות העירייה כמגיש תוכנית בגלל ריבוי שטחים ציבוריים היא יחסית חדשה, ואנחנו נדרשים לעמוד בזה. אמרת נכון, אם אנחנו לא ניכנס ולא יהיה פה רוב של בעלי הקרקע בקרקע, שזה אנחנו והדיירים, התוכנית לא תוכל להתקדם הלאה. אתה צודק במה שאתה אומר. חשוב לנו כן לציין את האחוזים, גם של החתימות וגם את השטח של העירייה בתוך המצב הנכנס של כמעט שליש. כמובן שיהיה פה שיקרו מוכנונים שמסיף כל כדונם בשטחים ציבוריים.
טוב, תודה גל.
אין לו סיבה אחרת חוץ חוץ מלעירייה, כן? חוץ מזה של העירייה מסתרפת בגלל השטח, הכמות של השטח הציבורי. אין עוד מניעה אחרת, אין עוד סיבה אחרת להסתרף.
לא, אין עוד סיבה, ואני כן אגיד.
האינטרסים של התושבים.
אין עוד סיבה, ואני כן אגיד, שהיום באור יהודה פתח, שאנחנו מדברים על מכפיל של כ-1 ל-4, ואנחנו לא עיר שמקודמות בה הרבה תוכניות, מה שנקרא מגרשיות, כי בגלל המכפיל אנחנו נדרשים ובצדק, ככל הנראה, ללכת למתחמי פינוי-בינוי. מתחם פינוי-בינוי כבר מקבל שטחים נוספים שנמצאים בתווך. זה יכול להיות גינות, זה יכול להיות דרכים, זה יכול להיות חניונים, והכל לטובת תכנון נכון ומיטבי שיתמוך את הפרויקט. וזה עלול, במרכאות, להכניס שטחים ציבוריים לתוך הפרויקט, אבל זה דבר חיובי. דבר מאוד חיובי, אחרת אנחנו עלולים לקבל...
השאיפה שלנו היא תמיד להגדיל את השטחים הציבוריים בכל תוכנית. יותר גינות, יותר פארקים, יותר מוסדות ציבור.
יש לי שאלה, איך אתם כמתכננים מסתכלים על הפרויקט הזה ספציפית, אבל פרספקטיבה רחבה יותר, כי זה מקביל למלבן לצורך העניין. המלבן זה פרויקט מאוד 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 גדול, מבחינת תשתיות, מבחינת שטחים ציבוריים. איך אתם רואים את זה בפרספקטיבה רחבה יותר של שכונה, ולא של 3 בניינים של
פרויקט? הפרויקט הזה קודם כל נמצא בסמוך לפרויקט נוסף, שנקרא פרויקט השלבת, שעבר לאחרונה דיון במחוז, נמצא פה, אני לא יודע אם יש פה ניגוד עניינים, אז אני לא ארחיב עליו. לא, אני נמצא סמוך למתחם מלבן, ואם נלך צפונה, יש שם מתחמים, מתחם העצמאות והכלנית, ומתחמים רבים נוספים, ואנחנו באגף, יחד עם באמת מסתכלים על תמונה הרחבה, מבחינת תשתיתית. כשאני אומר תשתיות, אני מתכוון גם למוסדות הציבור, גם למערכות הדרכים והתנועה, גם למערכות המי נגר וניקוז, ואלמנטים נוספים. אנחנו כן מסתכלים על התצריף בתור תמונת מקרו ולא זומים. היזם מסתכל פנימה, אנחנו מסתכלים החוצה.
זאת השאלה, כי היזם מסתכל פנימה, אז אני שואל אם אנחנו מסתכלים...
זה נלקח בחשבון כמובן.
שהיא רחבה יותר, כי בסופו של דבר אנחנו מצביעים לפי פרויקטים ולא לפי שכונה, וזה באחריות שלכם לראות את המכלול בצורה רחבה יותר.
אתה צודק. אנחנו מסתכלים על זה בצורה רחבה.
טוב, חברים, תודה לגל. מי בעד ההמלצה של צוות ההנדסה, הצוות המקצועי, להצטרף לתוכנית מ-א-א-1-5-8-1, מתחם הכיכר? מי בעד?
מי נגד?
מי נמנע? מי נגד? אוקיי, פה אחד, תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא, וזה חוק עזר לאור יהודה, מניעת רעש, 2023.
אז רגע, אז לא, אני מבקשת, בגלל שליאת לא נמצאת, אני מבקשת להעביר את זה לישיבה הבאה, אני רואה, זה נושא שראש העיר צריכה.
בסדר, אוקיי. טוב, אז לבקשתה של שלומית, אנחנו מעבירים, אנחנו נדון בסעיף הזה בישיבה הבאה, בהשתתפות ראש העיר. הסעיף השישי, גם חוק עזר, לאור יהודה, אגרת תעודת אישור. פה שלומית, כמה דברי הסבר.
שתושב בא לבקש אישור לצורך העברה בטאבו, אנחנו גבינו עד היום, בהתאם לחוק העזר שלנו, 64, גבינו תעריפים נמוכים שלא התעדכנו מאז. הנפקת אישור לטאבו, אנחנו גובים היום 17 שקלים. אנחנו בדקנו רשויות אחרות, גם באזור שלנו וגם בערים אחרות. המחירים היום הם הרבה יותר גבוהים. אנחנו עדכנו למחיר ממוצע את התעריפים. אישור עירייה לטאבו יעודכן ל-70 שקלים. אישורים אחרים 50 שקלים, ותקי תעודה והערכת תוקף לתעודה 20 שקלים, ואנחנו מבקשים לאשר את נוסח החוק החדש.
טוב, חברים, יש פה למעשה... רגע, שנייה, אני אגיד ואז היא תחזור. יש פה עדכון טכני של התעריפים שנגבים עבור שירותים של העירייה בבקשות להעברה בטאבו בעיקר, ושלומי תכף תפרט על זה. התעריף הקבוע הוא תעריף מנדטורי, בסדר? של 17 שקלים, אבל העלייה היא גם לא, אנחנו לא מעלים את זה לכמה מאות שקלים, אנחנו מעלים את זה, התעריף הגבוה הוא 70, ואז פה שלומי תפרטי את ההמשך.
התעריף הוא תעריף ממוצע, אישורי העברה לטאבו אנחנו נגבה 70 שקלים, אישורים אחרים 50 שקלים, ותקים של התעודה והערכת תוקף של התעודה 20 שקלים לכל אחד מהם.
בסדר, זה סכומים סמליים, הרבה פחות מוועדות אחרות באזור שלנו. בסדר, זה למעשה העדכון, התעריפים. אוקיי, מי בעד?
זה אישור לחוק העזר החדש וביטול חוק העזר הקודם.
אישור חוק העזר החדש וביטול חוק
העזר הקודם. חוק העזר משנת 64.
משנת 64. זה לטובת הפרוטוקול בתיה.
נכון.
היא שומעת את זה בספר. אוקיי, פה אחד. הסעיף הבא, אישור המשך גבייה מכוח חוק עזר לאור יהודה, הסדרת שירותי שמירה והבטחה. יש פה למעשה המשך טכני של האגרה הזו עד סוף, עד סוף השנה הזו. שלומית?
כן. זה קצת
מעניין. כן, כן, ודאי.
כן, אנחנו מבקשים שוב להאריך את חוק העזר עד לסוף שנת 2024. אנחנו היום נמצאים בתהליך מול משרד הפנים לאשר תוכנית חדשה ותעריפים בהתאם. הדיון מול משרד הפנים הסתיים רק לפני שבוע בערך, ולכן בהמלצת הרפרנט במשרד הפנים אנחנו מבקשים להאריך את חוק העזר הנוכחי עד סוף השנה, ובחצי שנה שנותרה אנחנו נגיש לאישור המועצה את חוק העזר החדש, ואחר כך לאישור משרד הפנים, כדי שלא נשאר בתווך בלי חוק עזר ובלי יכולת לגבות. אנחנו מבקשים להאריך את החוק הנוכחי עד סוף השנה.
שזה עד סוף 24.
אפשר בבקשה להרחיב קצת יותר על הגבייה ומה עושים עם אותה גבייה של היטלי האבטחה? כאילו מה נעשה בפועל עם זה?
היטלי האבטחה, היטלי השמירה שאנחנו גובים, כמובן משמשים את גם את השיטור העירוני. יש סעיפים, אני לא בקיא בזה עד הסוף, אבל אז יש סעיפים שאפשרי להשתמש מתוקף הסעיף הזה, ויש דברים שלא.
אני מניח שזה כסף שמיועד לדברים של
אבטחה.
גם צוותי סיוע חיצוניים.
זה צבוע ככסף שהוא מיועד לתל אבטחה, אני מניח
שזה... אבי, למשל בתקופת המלחמה, אבטחה חיצונית, או סיורים חיצוניים שאנחנו סוחרים שירותים, אנחנו יכולים להשתמש בהחלט בתקציב הזה, ועשינו את זה בתקופה של המלחמה, סביב מוסדות חינוך וכו'.
אני, השאלה שלי, עדיין לא התכנסה ועדת ביטחון, אני פשוט עוד לא מכיר אם זה בוועדת ביטחון, זה משהו שעולה שמציגים איך משתמשים.
אפשר לבקש להציג את זה, אין בעיה.
אז אני אשמח אם יכול לעלות מפה.
מי יושב ראש ועדת ביטחון, חברים?
הכספים של האגרת שמירה, זה בעצם איזה מעגל סגור שאמור, העלויות אומרות להסגר על ידי ה...
אני עוד פעם, אני לא שואל את זה סתם ככה, כי בסוף אנחנו נמצאים באמת בתקופת מלחמה, האתגרים הם הרבה יותר גדולים, באמת השתמשו בשמירה, בבית בפארק, היה לנו הרבה פעמים באו ועשו שם סיורים מיוחדים, השאלה היא אם באמת כל הכספים נוצלו, איך הם נוצלו, האם...
תראו, אני חושב שבהחלט בנושא של ועדת ביטחון, אני אעביר את זה לליאת, בסדר? זאת אומרת שכן יהיה וכן יהיה פירוט, ומה נעשה בדיוק, כמה סך התקציב השנתי, ומה ההוצאות והכל, גם גיל יידרש לסוגיה ויעזור בעניין. כרגע מבחינת הסעיף הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא הערכה, נקרא לה אוטומטית, של עד סוף שנת 24 ולקראת 25.
אני אומר שהתוכנית שמירה שאנחנו מכינים עוברת את הרגולציה של הרפרנט, שעושה את זה בכל הרשויות במשרד הפנים. יש, מופיע שם כל הסעיפים, כל דבר מה העלויות שלו, ובהתאם נגזר גובה... אבל התוכנית הזאת, אנחנו נביא אותה לאישור, ואז נציג אותה.
אוקיי, תודה שלומית. מי בעד אישור המשך גבייה מכוח חוק עזר עירוני, הסדרת שירותי אבטחה ושמירה, תשע"א 2010? מי נגד? באחד. אוקיי, סעיף 8, מדיניות הצבת פוטראק לפי חוק רישוי עסקים.
אז מיטל חולה.
מיטל חולה, לא יכולה להציג את זה.
ואני רוצה שהיא תציג את זה, כי זה עבודה שלה.
אז אנחנו את הסעיף הזה גם נעביר, מיטל טופר, היועצת המשפטית ברישוי עסקים.
טובה, טובה העירונית.
אוקיי, היא אמורה להציג את זה, היא חולה, אנחנו מאחלים לה בריאות.
ואנחנו
נביא את זה לישיבת מועצה הבאה.
גזלנים, זה מילה של...
את סעיף 9 להזכיחם... מה? כן, את סעיף 9 להזכיחם הקדמנו לטובת יואל. ובסעיף 10 אני רוצה להקריא, זה הנחה על שולחן המועצה, הנחה על שולחן מועצת העיר, אישור הסדר פשרה על ידי ועדת הנחות משנת 22, בהתאם לראות חוזר מנכ״ל משרד הפנים מספר 5-2012, הנני מתכבדת לפנות אליך כדלקמן. 1. ועדת הנחות בישיבתה מיום 17 ליולי 22 אישרה הסכם פשרה לחייבים, אני לא אגיד את השם, מי שירצה אחר כך יוכל לעיין בזה כאן, לפי סעיף 339 לפקודת העיריות, בקשות אלו מועברות על פי נועל מחיקת חובות של מנכ״ל משרד הפנים, ולפי סעיף 339 בפקודה. סך הכל הסכום למחיקה הינו 604,819 שקלים. אני מניח את זה פה על שולחן המועצה.
שאלה רגע אופן?
כן.
זה מתוך ועדת ההנחות שהייתה לפני איזה...
22.
פשוט הייתה עוד ישיבת מועצה והונחו החומרים, אז זה הנחה נוספת בעצם?
זה הנחה נוספת.
זה
לא הובא למועצה.
הייתה עוד ישיבה, הרי הייתי אז בישיבה הזאת של ההנחות, הייתה עוד ישיבה?
זה לא זה, זה אחר.
תתייחס למתי...
אבי, אבי, שרת. כל הנחה כזו בסופו של דבר על פי החוק מובאת להנחה על שולחן המועצה, אוקיי? עכשיו, לא מביאים פעמיים, אוקיי? זאת אומרת,
זה לא אותה ישיבה.
זה לא, זה ישיבה.
עכשיו, במשך הישיבות, ככל שתהיינה, כאילו, ככל שזה יהיה רלוונטי, אז יהיו עוד הנחות של חייבים אחרים מן הסתם, אוקיי? זאת אומרת, זה לא חוזר על עצמו כל הזמן.
זה
לא
הובאה לישיבת מועצה.
טוב, בסדר. חברים, תודה רבה לכם. אני נועל את הישיבה הזו, אני פותח את הישיבה שלא מן המניין, 4 ביוני. אנחנו עוברים לישיבה הבאה, שיש בה שני סעיפים, שאחד קשור לשני. חברים, בוריס, עוד מעט ערבית ומנחה. אני עשית מנחה היום? אני עוד לא, אז אני צריך לפני, אוקיי? טוב. חברים. אנחנו בישיבה הזו יש לנו שני סעיפים שהם ככה די קשורים אחד לשני, אני אתן לרן תכף להציג אותם. הסעיף הראשון זה אישור צו ארנונה לשנת 24, הסעיף השני זה אישור צו ארנונה לשנת 25. אנחנו נדון עליהם, רן יציין את שני הסעיפים האלו גם על 24 וגם על 25 יחד, אבל בסוף אנחנו נעשה הצבעה בנפרד, פעם אחת על 24 ופעם אחת על 25, בהמלצת היועצת המשפטית. כן רן.
טוב, אז קודם כל רק בחומר שנשלח לחברי מועצה, צו 2024 היה בו טעות ונושא של בית בפארק לא הוזכר בו, אז זה מופיע גם ב-2025, אז כן.
כי הייתה ועדת סיפים, אז הנושא באמת של בית בפארק לא עלה שם, ועכשיו אתם...
לא, לא, הוא עלה.
הוא עלה.
הוא עלה, פשוט בחומר שהוא עבר לכם, הוא עבר לכם טיוטה שהיא לא נכונה.
אבל תדעי.
אז זהו.
תבהיר את זה, תבהיר את זה, שתגיע לנקודה הזאת, תבהיר את ה...
בסדר. טוב, אנחנו דנים על שתי הצ... השינויים שם, המבוקשים, הם תואמים בשתי הצווים. למעט הנושא של
הטייס האוטומטי, העלה הקבועה בחוק, שהיא שונה בין 2024-2025. התוספת הקבועה, הטייס האוטומטי בשנת 2024, זה 2.68%, והיום אנחנו נאשר את הצו. ולשנת 2025 זה 5.29%. אין לנו שליטה על זה, זה נעשה על פי נוסחה קבועה בחוק, ואנחנו מוסיפים את זה. בצווים שלנו יש בקשות חריגות, כמה בקשות חריגות וסיווג חדש שלא מצריך את אישור משרד הפנים, אישור השרים, שזה הסעיף הראשון, סעיף חדש של בתי מלון שמופיע, שלא היה לנו אותו עד היום, הוא מופיע בסיווגים הראשיים של התקנות, ואנחנו פשוט מביאים, מכניסים אותו לצו, לא צריכים את האישור. מדובר על בתי מלון לכל שטח מקורה, לרבות מחסנים, שטחי עזר, שחות, פרגולות וכל שטח מקורה אחר. אז ביצענו השוואה מול השטח אחרות, ואנחנו רוצים לקדם פה גם בתי מלון. התעריף הוא 90 ש"ח למטר, שזה ככה באמצע, התעריף המקסימלי הוא כ-150, נכון? בתקנות. זה התעריף הראשון שלא מצריך אישור. יש לנו בקשה חריגה ראשונה לחניון בתשלום. אין לנו חניונים בתשלום כיום. יש לנו סעיף 338 שמדבר על חניונים מקורים ושלא מקורים, שעומד על תעריף של 50 ש"ח. אנחנו רוצים להוסיף.
איפה? באיזה
איזה? בכל העיר.
בכל העיר.
בכל העיר. אז אני מדבר עכשיו על חניונים בתשלום, שאנחנו מוסיפים את זה גם בחלק הזה של הצו ובחלק של אזור תעשייה דרומי חדש. שגם שם יש תעריף של חניון.
זה הורדת התעריף או הגדלת התעריף? או הוספת תעריף
של הסיבוג?
כי עיקרון זה הוספת סיבוג חדש.
ותעריף שלא
היו. ותעריף. זאת אומרת, לא היה גבייה של...
לא היה סיבוג.
כי עיקרון גם לא
היה...
לא הייתה הבחנה בין חניון לתשלום ולא תשלום. כי עיקרון אין לנו כרגע נישום אחד אפילו שמפעיל חניון בתשלום כרגע. אז כל התעריף היה, הוא היה תעריף רעיוני, שגם של בתשלום ולא בתשלום, על 50 ש"ח, אבל אנחנו רוצים לקדם חניון בתשלום, בתעריף מוזל של 10 שקלים. זאת הבקשה החריגה הראשונה. בקשה שנייה, מעברים המשמשים כשטחי לובי ציבוריים, סעיף 473, בקניונים בלבד. מדובר על תעריף...
אני לא מצליחה להבין את זה, אתה יכול להסביר לי את זה במדויק.
את מה, ג'אנה?
את התעריפים, ואיפה הם רוצים לעשות את זה. למשל, על יד המגה, יש שטח ענק. אז מה אתם רוצים?
את מדברת על מה שהוא הסביר קודם, על החניונים בתשלום.
כן.
כרגע אין חניונים בתשלום בעיר. אוקיי, אנחנו מדברים על מצב...
אז אנחנו מתעלמים את זה, נכון?
אז אנחנו מדברים על מצב עתידי, שבו יקימו חניונים בתשלום, בסדר? זה יכול להיות בשכונות הדרומיות, זה יכול להיות אחרי התחדשות עירונית, זה יכול להיות
בגובה...
שנייה, רגע. לא קיימים.
מדובר על חניונים פרטיים.
מדובר על הבימה בתל אביב, שאת נכנסת, משלמת, נפתח המחסום, את יוצאת, את באה על השטח הזה. עכשיו, כדי לא להעמיס...
לא מדובר על חניון ציבורי.
חניונים פרטיים.
כרגע יש חניונים ציבוריים בעיר, אין לך חניונים פרטיים.
כדי שלא להגיע למצב שבו משלמים כמו בתל אביב 24 שקלים או 30 שקלים לשעה, אנחנו רוצים להוריד את העומס של ההוצאות על אותם בעלים שיפעילו בעתיד. זה אנחנו עוד לא יודעים, זה עוד לא קיים בכלל, בסדר? ואז אנחנו מפחיתים את זה ל-10 שקלים למטר, נכון? למטר?
למטר לשנה.
לשנה, אוקיי? כי אם זה יהיה יותר, זה פשוט יבוא לתושבים, כי בעל החניון ייקח מהם עוד, כי הוא צריך לקסות את ההוצאות שלו. אז אנחנו רוצים בשלב הזה להוריד את ההוצאות. עכשיו, חוק עזר תמיד ניתן להם שיוני, בסדר? אם אנחנו פתאום נראה שירודה הופכת לעיר של חניונים, ואנחנו רוצים להעלות את זה ל-17 או ל-20 שקלים, נוכל לעשות את זה. אבל כרגע אנחנו רוצים גם לעודד את העניין הזה מצד אחד, ולהפחית את העלויות שבסוף מי שמשלם אותם זה מי שחונה.
אוקיי, אבל עדיין אני מקווה שהשטחים האלה של הציבורים לא יהיו
לא ציבורים, לא, מדובר על חניונים פרטיים.
אני אתן לכם דוגמה.
שזה לא יקרה פרטי.
אני אתן לכם דוגמה. יזם בונה...
הנה, דוגמה של רן.
אני אתן לכם דוגמה. יזם בונה עכשיו בניין של 30,000 מטר, יש לו חניון גם או של עוד 20,000 מטר. המטרה היא שגם החניון שלו יהיה פתוח לכלל הציבור, ולא רק לסוחרים שלו ולעובדים של הבניין. זאת אומרת שאם אני אבוא לאזור עכשיו התעסוקה החדש, באזור של נעימי וכל האזור הזה שמתפתח שם, ויהיו שם מסעדות, ויש שם הרבה, גם אני מאמין, פנאי ובילוי, אז שיהיה לנו אופציה להיכנס לחניון במחיר נמוך. עכשיו, ככל שזה יעלה לו יותר, הארנונה, אז מן הסתם זה ייפול על מי שדורש את השירות. ולכן המטרה היא גם שיקימו חניונים כאלה שיהיו משולבים גם לעסקים עצמם, וגם שחלקים מהם יהיו פתוחים לציבור בתשלום. זאת אומרת, שאתה נכנס,
תעביר כרטיס. אני רק רוצה לחדד כאן את השאלה. בעצם כאן נותנים הנחה, נכון? או יותר נכון, הפחתה בתשלום של הארנונה העסקית של העסקים, אם הם באמת יאפשרו...
אנחנו רוצים לעודד יזמים...
לעודד יזמים. הבנתי את הרציונל. השאלה היא פה, האם גם תולים בזה, שלמשל, כמו שאתה נתת את הדוגמה הזאת, באותו חניון שיש בו, לא יודע, 500 חניות, ש-400 חניות יהיו חניות של לטובת הציבור, ולא באמת יעשו אותם חניות לטובת רק בעלי הבניין, והם עדיין הרוויחו את כל ההנחה בארנונה.
אני רוצה שנייה לענות לפני רן. תשמע,
אם... אבי, אני לא אתן את התעריף הזה אם זה לא בתשלום.
בדיוק לשאלתך, אם עכשיו בעל הבניין, אוקיי, אומר, שנייה, יש לי כרגע, נניח, 400 מקומות חניה פנויים, בסדר? ואני רוצה להפעיל אותם כחניון פרטי. הוא יבוא לארנונה, כמו שהוא יפתח מרפאה או בנק או לא משנה מה, ויבדוק את הסיווג, כמה הוא אמור שלם. עכשיו, אם הוא יראה שעולה לו 50 שקל למטר, הוא יגיד, רגע, אני צריך לגבות מכל אחד שנכנס פה לשעה, סתם אני אומר, 35 שקלים, לא יבואו. אנחנו רוצים להפחית את זה ל-10 שקלים, כדי בדיוק לעודד את אותם יזמים פרטיים, לפתוח את המקומות חניה שלהם לציבור.
השאלה שלי, האם זה על פי שטח שהוא שטח ציבורי, ולא שטח שהוא פרטי של אותו יזם של הבניין?
הוא פרטי.
פרטי. לא, אני יודעת, הם פרטיות.
אני מתכוון, אוקיי, אז אני חדד. פרטיות, הבנתי שהכל פרטי, אבל האם יידרש ממנו שאותם חניות שיקבל להם את אותם הנחה?
רגע, אני יכול לבוא היום, אבי, לבניין שלך בבית בפארק ולהגיד, חביבי, 4 חניות לעירייה, לא לעירייה, לציבור.
אתה רוצה את ההנחה הזאת, אז כן?
לא, אבל אני לא יכול לבוא למישהו שהוא בעלים של המקום ולדרוש ממנו כלום שקשור לנכס. אני יכול לעודד אותו, אני יכול ברגולציה לעודד אותו.
יש פה שטח של 1,000 מטר מרובע, השטח 1,000 מרובע הזה, אם עכשיו אנחנו ניתן הנחה של נגיד מה-50 שקל ל-10 שקלים, על כל 1,000 שטח...
אבי, זה לא אוטומטי.
לא, זה לא על הכל, זה רק על המקומות השלומית
לנו. רגע, רגע.
זה רק על המקומות היהודיים, בוודאי.
אני אסביר לך, בפרקטיקה זה לא אוטומטי.
תמשיך בזה.
זה לא אוטומטי, אני בא לבדוק. אני לא יודעת.
אם זה החידוד, אז
לא, לא, בסדר, אוקיי. רן, בבקשה.
אם זה לא יבט השלום, הוא לא יבט אותה.
רן, תמשיך בבקשה.
אוקיי.
איך אנחנו נבדים?
מה?
בנך שכחת.
נו, בסדר, אני רוצה שזה, אני לא יכול.
די, פספס כבר, אין לו.
טוב, אז אנחנו פשוט חזרנו לסעיף כלשהו.
נראה, שמאשר לי.
אז אני חוזר למעברים המשמשים כשטחי לובי ציבוריים בקניונים בלבד. זה סעיף חדש בתעריף נמוך. וזה בעקבות פסק דין שהיה בנושא מעברים בקניונים, ומדובר רק על חלק מהשטחים הציבוריים שמשמשים מעברים בקניון, והתעריף המופחת הוא 80 ש"ח, רק לשטחים האלה, וגם רק לקניונים ששטחם עולה על 7,000 מטר, אני אומר שלא נחשף פה להפחתות מיותרות. סעיף חדש נוסף, בית ספר ללימוד מקצועות מכל סוג, יש לנו סעיף אחד לפניו, 542, שמדבר על בניינים משמשים מוסדות ציבור, תרבות, בריאות, דת, חינוך, ספורט, ושזה מיועד לעמותות שאין להם כוונות רווח, למלכרים בעיקר, ויש עוד בתי ספר שמתעניינים ורוצים לבוא לעיר, יש בית ספר פה שנמצא בבניין למטה, ובתי ספר אחרים, המטרה היא קצת להשוות את התעריף, והתעריף המבוקש הוא 154 ש"ח למטר לשנה. בקשה חריגה נוספת מתייחסת לאזור תעשייה דרומי חדש, לכל האזורים החדשים. הבקשה היא למדרגות נוספות, לבניינים שמשמשים למשרדים, תעשייה, מסחר, והמטרה היא פה לעודד חברות גדולות להגיע לאזורים האלו. מדובר על חברות שמתעניינות במעל 15,000 מטר, 20,000 ו-30,000 מטר, שבשאיפה שיגיעו. הבקשה היא לתעריף נוסף בין 5,000 ל-15,000 מטר, מדובר רק על על השטח הנוסף שיקבל תעריף של 100 שקל למשל במשרדים, ולכל מטר מרובע מעל 15,000 מטר שזה 80 ש"ח. יש לנו גם בתעשייה בקשה כזאת, ובמשרדים במסחר. זה בקשה נוספת. בסעיף 711 זה אותו חניון בתשלום שדיברנו, אז אנחנו פשוט משווים שיהיה בכל העיר. כי פה זה קצת שונה, יש לנו תעריף נוסף לחניונים עד 3,000 ומעל 3,000 מטר, אז גם פה יהיה חניון בתשלום ב-10 שקלים. סעיף נוסף שהוא קיים כבר, ביקשנו את זה לפני שנתיים בערך, שמדבר על הנהלת באזור תעשייה דרומי חדש כמובן, הנהלה ראשית והנהלת מחוז של בנקים, מחסנים לוגיסטיים של בנקים ומרכזי מיכון של בנקים. קיבלנו על זה אישור בתעריף מינימום של בנקים, שהמינימום לא כל כך נמוך, אבל הוא מינימום, זה לשנת 2024 זה 510. מה שאנחנו מבקשים פה זה הרחבה של הסעיף למוקד טלפוני בנקאי. מה שאנחנו מבקשים פה זה הרחבה של הסעיף למוקד, אתם מקשיבים? מוקד טלפוני בנקאי, וזה על מנת שמוקדים של בנקים יגיעו לפה, שמחזיקים המון שטח, וזה גם בתעריף המינימום של הבנקים. סעיף בקשה נוספת חריגה שהגשנו אותה לשנת 2023 והיא נדחתה, כמו כל שאר צווי הארנונה בכל הארץ שנדחו באופן גורף בגלל שהשרים לא אישרו את הצווים, זה שינוי לגבי השטח המשותף במגורים בשמונת בית בפארק. ביקשנו הפחתה לשנת 2024 שהשטח המשותף יחויב
בתעריף. ההנחה תהיה בשיעור 100%.
ההנחה בשיעור 100% בגין השטחים המשותפים שיחויבו לפי התעריף של הדירות הקטנות עד 70 מטר מרובע. זה בשנת 2024, ובשנת 2025 ש50% מהשטח המשותף יחויב בתעריף הנמוך של דירות של עד 70 מטר.
זה 24, זה 100%, זה היה, כי אני זוכר שאת השינוי עוד לפני זה. זה מה שהיה מתוכנן?
היה מתוכנן ל-2023.
זה מה שרצינו ב-23, אבל פשוט אף שר לא חתם על זה, ולא רק אצלנו, כל המדינה. כל הבקשות המיוחדות לא נחתמו ב-23.
אז לא היה?
לא היה שם שינוי בצו.
עכשיו אנחנו מדברים על 24 ו-25, ב-24 100%.
לא ישבו לכל הרשויות.
ולמה לא לעשות 100% גם בשנת 2025? בבית בפארק?
זה מדיניות של העירייה.
לא, אז אני שואל למה, כי אני עוד מה שתגיד לדעתי, אבל בסוף משלמים ארנונה מאוד גבוהה בבית בפארק בגלל שאתם משותפים.
זה עניין תקציבי, זה הפחתה משמעותית.
מה זה אפשר לשקול? בסוף זה צריך להתכנס...
בסוף זה גם צריך לקבל אישור.
בסוף מארנונה אנחנו עושים דברים חיוניים לעיר.
אם זה החלטה שלנו כי...
זה החלטה. ההחלטה היא החלטה מושכלת ואנחנו...
אנחנו גם צריכים ששר הפנים יאשר את זה. אם הוא יראה פה 100%, 100%, מגיד מה חבר'ה, לכו הביתה לא פה ולא פה. ככה אנחנו עוד יכולים לבקש את האישור בצורה, נקרא לזה סבירה, הגיונית, אז זה סיכוי גם שזה יאושר. אני רוצה רגע להוסיף בשמה של ראש העיר נקודות קצרות, לא להרחיב יותר מדי, שגם בשנתיים הקרובות תעריפי ארנונה בעיר יהיו מהנמוכים ביותר באזור המרכז, חשוב לציין את זה. על אף גלי התייקרויות במשק, העירייה החליטה שלא להגדיל את תעריפי הארנונה. יש דרישה, דרך אגב, שמשרד הפנים, מעבר להעלאה אוטומטית, בואו תעלו בעוד 2% או 3%, אנחנו לא עושים את זה אף פעם, וגם השנה לא. יש פה תעריפים שהם נמוכים, גם אם מתייחסים כמובן בערך הנקוב בשקל. אנחנו נמשיך עם הנושא של 5% בארנונה באופן יזום למי שמשרת במילואים, כמובן בתקופה הזו, והנחה של 25% למפקדי מילואים פעילים שהם תושבי העיר, זה כמובן ימשיך ויהיה, וזהו. אם יש
שאלות, כן. נדרש מאיתנו גם, זאת אומרת, יש לנו אופציה פשוט, ולא לקחנו, להעלות את הארנונה בשנים הקרובות כל שנה בנוסף לטייס האוטומטי, לפי חוק המטרו.
מעד 3.5%.
את התעריפים
השנה. עד 3.5%.
לא, בנוסף.
בנוסף לטייס אוטומטי, עד 3.5% לשנה.
בגלל האגרה של המטרו.
במשך כמה שנים, ולא אימצנו את זה.
יש עיריות שעושות את זה דרך אגב, העיריות שקרובות למטרו. הם משיתות עוד על הציבור.
כל דבר שלא גובים.
כן, אבי, דבר.
שאלה רגע, מה קורה אם אנחנו לא מאשרים את זה, את הטייס האוטומטי הזה?
זה לא...
זה על פי חוק.
זה על פי חוק. אני מבין, מה קורה?
קודם כל אנחנו עוברים על החוק.
לא, למה עושים את זה?
אין סמכות. אני אענה ואז תוסיפו אם צריך. בסדר? תראו. משרד הפנים בא עם אותו טייס אוטומטי שרן מדבר עליו ואומר, אתם צריכים להעלות שיעור ארנונה בכך וכך, אוקיי, אחוזים. במידה ואתה לא מעלה, משרד הפנים אומר לך רגע, אוקיי, לא העלית, אז אני אפגע לך במענק ה-X הזה, אני אפגע לך במענק ה-Y הבא.
לא, זה בקשה חריגה, סליחה, זה בקשה חריגה לא לעלות. אנחנו לא יכולים לעלות כי אנחנו לא עומדים בקריטריונים של רשויות שיכולות לא להעלות את הטייס האוטומטי. זאת אומרת שזה אמור להיות בבקשה חריגה. זאת אומרת, אם אתה לא משאיר את זה פה,
רגע,
אתה
רגע. מביא את זה למשרד... הוא לא מדבר הפנים. על מעבר לטייס האוטומטי.
לא, 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 טייס אוטומטי. אני מדבר על טייס אוטומטי.
כן.
אי אישור הטייס אוטומטי, זה אומר בקשה חריגה. אנחנו לא עומדים בקריטריונים.
שמיים?
ולא יאשרו את זה
פשוט. בגדול, אם יש לך אותם בשלוף, מה הם הקריטריונים?
אין לי את זה פה.
אז בסדר, אז אני אשמח על הגב, אם אפשר לשתף אותם על חשך.
בסדר,
שאלה שנייה.
כן. בסדר, רן.
רגע, שאלה שנייה זה, למה אנחנו מצביעים על 2025?
זה החלטה של הממשלה, נכון גיל? אני לא אם אני לא טועה.
יש שני תאריכים, תאריך של האישור, זה 19 לשישי, ל-24 ו...
לא, ל-25, עכשיו אנחנו מצביעים ל-25.
לא, לא, אבל 19 לשישי היה של 24 ולדעתי עוד שבוע שבועיים אחרי.
שלושה חודשים מיום מינוי ראש העיר. זה 19 לשישי.
המועדים של, מה שגיל אומר, המועדים של האישור של 24 ו-25 די חופפים. במקום שאנחנו נשב עכשיו...
היום תל אביב הצביעו גם על הנולבים
של 24. כי כולם מתכנסים למועדים.
לא.
יפה, אז זה 7-4 הם הצביעו על 25.
אז למה? הם הצביעו על 25.
25 גם?
גם על 25.
בבקשה. טוב, חברים.
אוקיי, אז...
כן.
לא, פשוט היה לי כמה דברים נוספים. השאלה שלי, האם אנחנו יכולים גם להצביע על... יש כאן סעיפים שהם נורמטיביים טובים, בסדר? זאת אומרת, מה שגודד עסקים וכן הלאה וכן הלאה, זה סעיפים טובים. יש כאן סעיפים שהם בעיניי לפחות קצת פחות טובים. השאלה אם אנחנו יכולים להצביע עליהם בנפרד או שאנחנו מצביעים כל המשפט?
לא, מצביעים כמקשה אחת.
אוקיי,
מקשה אחת.
בסדר, אז אני כן אגיד את שנייה את דעתי, ואחרי כל מי שאתה זה שקודם כל, אחד, אני חושב שבתקופה של מלחמה, באמת אני אומר את זה, ואני מבין את כל הטייס אוטומטי ואת כל הדברים הטכניים שעושים אותם, אני חושב שצריכה להיות רשות שצריכה להגיד אמירה ערכית, ואפילו לנסות לחתור למגע בנושא של בקשות חריגות, לא לעלות מיסים ולא לעלות ארנונה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שקודם כל בשכונות חדשות שנבנות, זה יכול להיות במקרה שכולם מכירים בית בפאק, אבל כל השכונות החדשות שיבנות פה בעיר, אנחנו, וזה דנו די הרבה את כל שיטת הגבייה של הברוטו-ברוטו וכן הלאה וכן הלאה. לא ראיתי כאן שום אמירה של מה נעשה כדי לעשות שינוי בנושא הזה, ובסוף זה כן מגיע לתושבים. אז אנחנו צריכים כאילו להבין בסוף, נכון, אנחנו... הגבייה הזאת וכל הנושא של גביית הארנונה היא חשובה כדי שיהיה לנו הכנסות לעיר לטובת התושבים.
אבי, שנייה, סליחה, לא כל כך הבנתי את האמירה הזאת. איך אתה אומר שלא, כאשר הוא ציין שבבית בפארק, לגבי השטחים המשותפים בבית בפארק, הגדרנו את השטחים המשותפים כדלתא, שבגינה אנחנו נותנים את ההנחה. אז איך אפשר לבוא להגיד שאנחנו לא מתקשבים?
תקנתי אם אני זוכר אם אני טועה, 70 מטר. שנת 2024 100%, שנת 2025 50%, אפשר להעלות,
לא נאמר... התעריף הוא התעריף של ה-70 מטר, אבל כל השטח המשותף יהיה זכאי לדלתא של ההנחה שבין התעריף הרגיל לתעריף המופחת שלנו. 100% הנחה בשנת 24 ו-25 50%.
בסדר, ועוד פעם, 70 מטר, אני חושב שבעבר עשיתי את החישוב הזה אפילו אצלי בדירה, וזה לא ממש... זה כאילו כמובן נהדר שהרשות נותנת... הנחה, עוד פעם אמרתי, גם לדעתי, כמו שנאמר כאן, אולי אפשר היה לעשות פרטיים.
ה-70 מטר זה לא...
אבל מעבר לזה שיש שטחים משותפים שלפעמים אזור ה-200 פלוס מטר, שטחים משותפים בשכונות חדשות בגלל החניוני ענק בעיקר, ועוד כל מיני שיטות נוספות שכמובן אין לנו עכשיו את הזמן להרחיב לגבי זה, אז נוצר מצב שהעלויות על הארנונה לתושבים הן גבוהות, וצריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, סבבה, אנחנו עושים כאן איזושהי... אנחנו בעצם מיישרים כאן משהו שהוא אוטומטי וכן הלאה, אבל לדעתי, ושאנחנו צריכים בהמשך לנסות לראות איך אנחנו יכולים להקל על הנושא הזה, להמשיך את העבודה הזאת, וזה נאמר אגב על ידי ראשת העיר,
אני מבין מה אתה אומר, אבל זה מאוד, מאוד, מאוד לא פשוט מה שאתה אומר, אבל אני מבין מה אתה אומר,
לא?
אבל כל הפניות האלה הן נענות כאילו ממש בקיר אטום, במשרד הפנים, משרד האוצר,
אז אני חושב ש...
אף שר לא מוכן לחתום על זה, כי אם יפחיתו לך, יצטרכו להפחית עכשיו לאדמין, הולכים לעשות כן רפורמה, אני לא יודע כמה, זה ייקח הרבה זמן לדעתי, אבל אני שמעתי עוד מלפני שנה שהולכים לעשות רפורמה מאוד משמעותית בכל מה שקשור לגביית הארנונה ולהביא לאחידות. כי היום, מי כמוך יודע, מה שאנחנו משלמים לא משלמים בגבעתיים, או מה שמשלמים בגבעתיים לא משלמים אצלנו. ורוצים להביא כן לאחידות בעניין הזה.
אני חושב שאנחנו...
שם אולי תבוא הבשורה.
אני חושב שאגב, רק כדי לסיים עם זה, שמה שאתה אמרת, שהתושבים צריכים לדעת מזה אם נעשים מהלכים, אם נעשים מהלכים במשרד הפנים, אז לשקף אותם לתושבים, כי בסוף זה... אם כולנו כתושבים יכולים להפעיל לחץ על משרד הפנים, אז כדאי.
בסדר. טוב, אבי, תודה רבה. חברים, אני רוצה לעבור להצבעה על זה, שמענו את ההערות, תודה רבה לכולם. אנחנו נעשה את זה לפי הסעיפים. הסעיף הראשון, אישור צו ארנונה לשנת 2024. מי בעד? מי נגד? אלירן ואבי. כל השאר בעד, אז מלכה תרשמי. מה?
ג'אנה
נמנע. כן? ג'אנה, מה שתגיד? מה? נמנע? או בעד?
מה? מה הסיבה?
הסיבה שלא...
צו מצפון, צו מצפון.
שמה?
כן, אבל אין לנו פה הרבה ברירות, ג'אנה.
אבל ג'אנה, זה דרישה אוטומטית. מה, אני לא מבין. זה אוטומטי, זה טייס אוטומטי.
חברים, ג'אנה, מה בסוף? בעד, אוקיי. אז כולם בעד למעט, אלירן ואבי מתנגדים. הסעיף השני, אישור צו ארנונה לשנת 2025, מי בעד? מי נגד? אותו דבר. 2025, אותו דבר. דרך אגב, לפני שני הסעיפים בתיה, ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר בסעיף ראשון וגם בסעיף שני. אז תודה רבה לכם, אישרנו את שני הסעיפים. על פי הזה. ואני רוצה להודות לגיל, הגזבר, על ההיערכות וההכנה, וגם לרן כמובן, על כל ההסבר וכו'. ואם יש דברים, הנושא של מה שדיברתם, שיקולים וכאלה,